לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, כ"ט אייר תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. כן, כן, אנחנו נעסוק בעניינים הפוליטיים הבוערים ובמערכת הבחירות שאנחנו נכנסנו אליה, גלשנו אולי בעל כורחנו. נדבר על סוגיית הבטחות הבחירות והפרתן על ידי מנהיגים ומפלגות. הסוגיה הזאת צפה ועולה מחדש. זה קורה כמובן בעקבות הדרמה הפוליטית שאנחנו בעיצומה. האם להלכה היהודית יש משהו לומר בסוגיה האקטואלית הזאת? אנחנו נציג את השאלה הזאת בפני הרב רצון הרוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה של קריית אונו. יש לו מה לומר לנו, ואולי גם פתרונות למצב המורכב והמתוסבך שאנחנו נמצאים בתוכו. אתמול פיטר ראש הממשלה בצורה לא נעימה, טלפונית, את השרים בנט ושקד. אנחנו נדבר על הטלטלות הפוליטיות של הימין הפוליטי בימים האחרונים, ואיתנו יהיה לשם כך מנכ״ל ועורך ערוץ 7, עוזי ברוך. הוא בשעתו זומן כדי להביע את עמדתו בפני השרים בנט ושקד, בימים שהם רק בחנו את האופציה לעזוב את הבית היהודי ולהקים מפלגה חדשה. הוא היה באותו צוות, אותה קבוצה קטנה שיעצה לשרים לכאן או לכאן. אנחנו נדבר איתו על מה שקורה להם בימים האחרונים ומה שאולי יקרה להם בימים הבאים. הוא גם נחשב למקורבם, אולי הוא יודע כמה דברים. ונדבר גם על עניינים אחרים לחלוטין. יהיה איתנו כאן יושב ראש עמותת עטרת כהנים, מתי דן, הוא יספר לנו על ההתמודדות הנמשכת מדי יום ביומו לגאולתה של ירושלים. זה קורה ללא תקצוב ממשלתי, אבל מול גורמים בינלאומיים עתירי ממון, שמשקיעים הרבה מאוד כסף לבלימת המהלך להחזרת צביונה היהודי של ירושלים. נדבר גם על סמיון רוזנפלד, זיכרונו לברכה, אחרון ניצולי סוביבור שהלך לעולמו בגיל 97. יהיה איתנו כאן מי שהכיר אותו באופן אישי, ראיין אותו, שוחח איתו לא מעט, חוקר ארץ ישראל יעקב שנקמן. הוא יהיה איתנו כאן, יספר לנו ויזכיר לנו כמה פרטים מאותה בריחה, מרד, ידוע ומפורסם מסוביבור. יספר לנו קצת על סמיון רוזנפלד וגם יקרא לנו להגיע מחר, ככל הנראה מחר, להלווייתו של רוזנפלד. צריך לתת כבוד לאיש הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים למנכ״ל ועורך ערוץ 7, עוזי ברוך, שלום לך.
שלום שלום שמעון.
אתה בין אלה שזומנו בשעתו להביע את עמדתם באותם ימים שבהם רק בחנו השרים בנט ושקט את דרכם הפוליטית, אם לפרוש או לא לפרוש מהבית היהודי. אתה גם נחשב לאחד ממקורביהם, ונרצה לשמוע את דעתך על הטלטלות הפוליטיות בימין. קודם כל נתחיל עם ההודעה המוזרה הזאת של נתניהו, לכו הביתה.
מה, ממש לא האמנו. נתניהו לדעתי עשה מעשה מזעזע. זה לא בא, בדרך כלל אתה יודע, אתה אומר ראש ממשלה פועל משיקולים כאלה ואחרים. פה מדובר במעשה מזעזע, שבן אדם, שראש ממשלה, פועל מיצר נקמנות בלבד. שמע, אנחנו 3 חודשים, 90 יום לפני פתיחת שנת הלימודים. נשמע לך הגיוני שראש ממשלה יחליף את שר החינוך, ועוד פעם, עוד 4 חודשים, עוד פעם, יש לזה איזשהו הסבר הגיוני להחליף את שר החינוך.
אתה לא מקבל...
אתה לא מקבל... גם אם זה היה שר החינוך, יוסי שריד המנוח. לא יכול להיות שראש ממשלה יקבל החלטה כזו 90 יום לפני פתיחת שנת הלימודים.
ואתה לא מקבל את ההיגיון של האנשים שלו שאומרים, תשמעו, יושבים פה שני שרים, נכנסים לקבינט, יוצאים מהקבינט, אנשים שאף אחד לא בחר בהם לשבת בכנסת הבאה, צריך שיהיה איזה שיקוף בין הממשלה לכנסת.
קודם כל הם שרים בממשלה עד שיש ממשלה חדשה, כך אומר החוק. הוא החליט לפטר אותה, ועוד אני שומע, לא, זה בגלל שהם ינהלו כרגע בחודשיים, שלושה הקרובים, את מתי הבחירות שלהם על חשבון המדינה. נו באמת, ומה עושים שרי הממשלה האחרים, ומה עושים חברי הכנסת? אתה חושב שהם מתייחסים כרגע לפניות הציבור, למצוקת החולים בבתי החולים, לרווחת העניים? מה הם עושים כרגע אם לא להתכונן לבחירות? אבל מה שמפריע להם זה הדלק שיבזבז נפתלי בנט בין הלשכה בירושלים לבית שלו ברעננה. נו באמת.
אז הכל נקמנות? ברמה הזאת?
נקמנות. תקשיב, לא אני, שימון, לא אני אמרתי את זה. כתבה את זה הבוקר השרה הבחירה בליכוד לשעבר, לימור לבנת, בעיתון ידיעות אחרונות. נתניהו פועל מלחמה, זה יעקב. זה הכל, זה מה שאמרה השרה לימור לבנת. זה לא הנשיא טראמפ שאמר הבוקר שיש בלגן גדול בישראל. תקשיב, תקרא טוב מה שכתבה לימור לבנת בידיעות אחרונות. נתניהו רמס ודרס את הימין החדש, במו ידיו גרם לכך שלא יעברו את אחוז החסימה. עכשיו הוא מתלונן? עכשיו הוא נתקע עם ליברמן? אמרו לו את זה כמה פעמים לפני הבחירות, אמרו לו את זה, אתה שותה את הקולות, כמו ששתית בפעם שעברה, אתה תוכל אותה יחד עם ליברמן. וזה בדיוק מה שקרה. אם הוא לא היה עושה את זה, הייתה לו היום ממשלה, ולא היו בחירות, ולא היו מתבזבזים, 3 מיליארד שקל.
עכשיו נסתכל רגע קצת מבט קדימה, ראית אתמול, כולנו ראינו אתמול את מסיבת העיתונאים המאולתרת ככה בחצר ביתו של נפתלי בנט, איך אתה רואה את הדברים שהוא אמר, איזה מנימה מסוימת של חשבון נפש, מצד שני הוא בכל זאת מתכוון לחזור אל הזירה הפוליטית או להישאר בה?
שמע, אני באמת מאמין שנפתלי בנט עשוי מחומר של ראשי ממשלה, ואפשר לראות את זה בניגוד לאחרים בליכוד שחושבים, שהם הבאים להחליף את ראש הממשלה, יכול להיות. נפתלי בנט עשוי מחומר של ראש ממשלה, אתה רואה איך הוא מדבר, אתה רואה את ההופעות שלו בארצות הברית, אתה רואה את ההופעות שלו בפני הממשל בארצות הברית. נפתלי אתמול הופיע כמנהיג אמיתי.
אז אולי הוא מדבר טוב, אולי יכול להיות מסבירן טוב, אבל בטוח שהוא מדינאי טוב. עובדה שהוא הלך את המהלך הזה מתוך איזשהו ביטחון של 8, 9, 10 מנדטים, ובסוף לא קרה מזה כלום, זאת אומרת, יכול להיות שבהתנהלות הפוליטית יש משהו שהוא לא מזהה.
תראה, באותה ישיבה שפתחת איתה, שהשתתפתי בה, ראיתי את נפתלי בנט כיצד הוא מדבר. נפתלי בנט דיבר רק מאידיאליזם, הוא מאר לנו, אמר לנו שם, נפתלי בנט אמר לנו שם, תדעו לכם שהמהלך הזה יכול להביא למחנה הימין 8 מנדטים כאלה של הימין החדש, או אז לא היה הימין חדש, היה מה שהמפלגה החדשה, ועוד 5-6 של הבייסיק של המחנה הדתי. דבר כזה יכול להציל את מדינת ישראל, ויכול להיות גם שאני לוקח פה סיכון גדול, ואני הולך הביתה. הוא לקח את הסיכון הגדול הזה, והלך הביתה. ותראה לי עוד
אבל,
הרבה...
אבל הוא לא הולך הביתה.
הרבה פוליטיק...
אבל הנה עכשיו, תראה, הוא לא הולך הביתה.
תראה לנו פוליטיקאים, שמדברים בצורה כזאת, תראה לנו פוליטיקאים שמדברים כמו שהוא דיבר בפרס ישראל, ביום העצמאות האחרון. תראה לנו פוליטיקאי שמדבר כמו שהוא דיבר אתמול. חבל מאוד, אבל תראה, כמו גדעון סער וכמו אחרים, יש כאלה שהולכים לעשות הפסקה 3 שנים וחוזרים בגדול. אני לא יודע מה יהיו בבחירות הקרובות. אני רק רוצה, שימון, לנצל את הדקות האלה ולומר לך, אנחנו חייבים להשמיע קריאה ברורה לכל המפלגות מימין לליכוד. ואני אומר לך, כן, קיים חשש אמיתי שהימין יאבד את השלטון בבחירות הבאות. זה כבר לא צחוק. העם עייף מכל הטריקים והשמיקים. ואני אומר לך, שאם כל המפלגות מימין לליכוד, כן, ממשה פייגלין, דרך הבית היהודי, האיחוד הלאומי, תמר בן גביר, נפתלי בנט, אילת שקד, כולם צריכים ללכת תחת מפלגה אחת. לא יכול להיות שאנחנו בבית כנסת, בבניין שלנו, בשכונה שלנו, יודעים להסתדר עם אחד שהכיפה שלו קטנה, אחד עם כיפה גדולה, אחד עם ציצית, בלי ציצית, כולם צריכים להתעלות, אבל בפוליטיקה אנחנו חייבים לריב כולנו בינינו. יכול להיות שאני לא הקוסטה שלך ואתה לא הקוסטה שלי, אבל חובת האחדות, אני אומר לך, שימון, מוטלת עלינו, ואם לא יבינו כולם, מי פגלין ועד איתמר בן גביר, שצריך לרוץ יחד, הרשימה המשותפת תמשיך לחוקק חוקים בבניית ישראל, והם ימשיכו להקים אוהלים בגן הורדים בירושלים, ויצחקו לי שם עם מגפון.
בכל זאת, אבל אנחנו מתכוונת שאנחנו מדברים על בנט, הוא לא אוהב בדיוק את הסממנים הקיצוניים האלה שמבטא אדם כמו איתמר בן גביר. הם יכולים לשבת, בוא ניקח את שניהם כשתי דוגמאות לקיצוניות. הם יכולים לשבת יחד?
בסדר, גם החבר'ה של בן גביר, שמעתי אותם שהם למסוגלים אפילו ללכת עם סמוטריץ', והם למסוגלים ללכת עם נפתלי בנט, כי הכיפה שלו קטנה, כי הוא כן ארץ ישראל, הוא כן זעק על הכותל, לא זעק על הכותל, הם כן יכולים ללכת עם הילד שקד, חילונית, לא חילונית, עם רפי פרץ, הוא עשה לנו ככה בהתנתקות, כל אחד, תאמין לי, לריב, יש לנו את כל הסיבות בעולם. מספיק למריבות, מספיק לבזבז קורלות, זה הזמן של כולנו ללכת יחד.
ויוכלו לשבת יחד, לאחדך.
ודאי, ודאי, אם רוצים, אם רוצים, תראה, אם אתה שואל אותי לגבי מי צריך להיות בראש, אני באמת חושב שמי שצריך להוביל את הרשימה המיוחדת הזו, זו השרה איילת שקד. תקשיב, אני הייתי איתה באירועים בארץ, בארצות הברית, היא אוטוריטה, היא אישיות מחברת, מגשרת, איילת שקד יודעת לגשר בין הציבור הדתי לציבור החילוני, בין הציבור החילוני לציבור החרדי, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, היא יודעת לעשות את זה, היא זוכה להעדה רבה, לא רק בקרב הציבור הדתי, גם בקרב הציבור החרדי והחילוני, ולכן אני חושב שמי שצריך להוביל רשימה כזו, זו איילת שקד.
נפתלי בנט יקבל את זה?
לא יודע, תראה, אני מאמין, יש בין השניים האלה יש אמון שאין שני לו בפוליטיקה הישראלית, אני מניח שהם יחשבו טוב, הם ראו מה שקרה להם בבחירות האחרונות, תקשיב, לקבל כזו הזדמנות שנייה, כזה מועד בית, לא היה דבר כזה, ברור לך שהקדוש ברוך הוא פה מנהל את העניינים, ונותן לנו הזדמנות שנייה, חבל מאוד אם נפספס אותה.
מנכ"ל ערוץ 7, עורך ערוץ 7, עוזי ברוך, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה רבה.
סוגיית ההבטחות, הבטחות הבחירות והפרתן, גם על ידי המנהיגים וגם על ידי המפלגות, הסוגיה הזאת עולה מחדש בעקבות הדרמה הפוליטית שאנחנו ממש בעיצומה בימים האחרונים. אנחנו רוצים לתהות האם להלכה היהודית יש איזשהו הגד בסוגיה הזאת שהיא כל כך אקטואלית לנו כרגע. הייתה נמצא על קו הטלפון כדי לדון בסוגיה הזאת הרב רצון ארוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה של קריית אונו. שלום הרב.
שלום לך ולכל המאזינים העיקרים.
אז שיטת השלטון השתנתה מאוד, זה לא המלכות של דוד ושלמה, ואנחנו נמצאים בשיטה דמוקרטית, הכל השתנה לכאורה. יש להלכה הקדומה כל כך מה לומר בעניין הזה?
אכן כן, אנחנו אמנם שמחים על כל קדמה, אבל חבל שהקדמה איננה יודעת להשתמש ולעזר באוצרות הבלומים של חוכמת התורה, ויש במשפט התורה מענה למשבר הפוליטי החמור, הוא אפילו לא משבר פוליטי, הוא משבר שלטוני, הוא משבר משטרי, שכן אם נאלצים לגשת לבחירות במיידי עוד פעם, וכשלפי הסקרים אולי נעמוד בשנית בפני משבר דומה, שכן אם אותו גורם הופך להיות עוד פעם לשון מוזניים, אז נחזור עוד פעם לאותה סאגה. אז אין צל ספק שהמחוקים חייבים לתת פתרון. אני מציע את הפתרון של משפט התורה. משפט התורה אומר כדלקמן, איש ציבור, כל הבטחה שלו, לא רק התחייבות, הבטחה שנאמרת בפומבי לציבור מסוים, כמוה כהתחייבות עם מעשה קניין, ואיננו יכול לסגת בשום פנים ואופן. וזה שונה מאשר הגישה של המשפט הכללי. הגישה של המשפט הכללי אומרת כדלקמן, הפוליטיקאי אומר, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. אומר בית המשפט העליון שאכן באמת הסכמים פוליטיים הם אינם בעלי תוקף משפטי כמו כל הסכם אחר. מה אומר בית דין הרבני? בית דין הרבני ברחובות לפני הרבה שנים היה מה שנקרא הסכם קואליציוני, ובשלב מסוים לא רצו לקיים אותו. נשמעה טענה שהוא איננו מחייב. בית הדין אמר לא בשום פנים ואופן. איש ציבור אפילו בהגד בלבד, בהבטחה בלבד, הוא מחויב. כך התורה מתייחסת לאיש ציבור. כי זה מחויבות כלפי הציבור, זה מחויבות מבחינת האמינות שלו. עכשיו, מה ימש...
אז
כן,
אם אני ארצה, הרב, סליחה שאני מתפרץ, אני פשוט רוצה לתרגם את העקרונות האלה שהרב שם כאן על השולחן למציאות הפוליטית של ימינו, ואנחנו מתעסקים כמובן בסוגיית אביגדור ליברמן וישראל ביתנו. לכאורה הוא יכול לומר שני דברים. אני יכול, אפשר מצד אחד לומר, אכן הבטחתי שאני אלך עם בנימין נתניהו, ולכן אני עכשיו לא עומד באמירה הזאת, ולכן אני צריך אולי להיענש על ידי הציבור או בכל מסגרת אחרת. אבל מצד שני הוא יכול לומר, הבטחתי לציבור שלי שעמוד על חוק הגיוס עד הסוף. יש כאן שתי הבטחות, הן לכאורה עומדות סותרות זו לזו, והוא צריך למצוא איכשהו את הדרך להתפשר.
והתשובה לכך, אביגדור ליברמן, כמו גם הסיעות הדתיות והחרדיות, התחייבו עובר לעשייתם לפני הבחירות שהן רוצות ממשלה ימנית בראשותו של בנימין נתניהו, ואמרו את זה בראש כל חוצות בכל מקום. זה אומר שמחויבים לדברים האלה. אלא מה? הרי כולנו יודעים, מן הרגע שאביגדור ליברמן תומך בבנימין נתניהו וגם אמר זה לנשיא, לא רק לפני הבחירות אלא גם אחרי הבחירות, הרי הוא יודע שהעמדות שלו והעמדות של העולם החרדי הם אינם תואמות, ואם הוא יודע שאין אפשרות לקיים ממשלה זה בלעדי זה, הרי הוא יודע שהשיטה היא אך ורק פשרות, ולכן כל שאיננו מנהל מסע ומתן בתום לב רואים אותו כמטעה, והואיל אם הוא מטעה, אם הוא לא חוזר בו, אם הוא לא מקבל את נוסחת הפשרה ולא חוזר בו, אזי אין המשפט העברי מוכן שיגנבו דעת הבריות, בטח לא דעת ציבור, בטח לא דעת כלל ישראל. לכן סיעה כזו דינה להיפסל, אם לא יבואו לשולחן בתום לב ויגיעו לפשרות, דינה להיפסל, והסיעה הבאה אחריה תיכנס במקומה. זהו הדין לפי המשפט העברי. ולכן לענו דעתי, זהו פתרון אדיר ששום אדם לא ישחק בכבוד עם ישראל. עם ישראל זה אינטרסים לאומיים, מדיניים, כלכליים, צבאיים, מורשתיים, זהותיים, ואי אפשר בשום פנים ואופן לעשות מזה חוכא ואטלולא. ולכן זה מחייב.
איך הרב, אבל אנחנו יכולים לבחון עד כמה באמת הוא התגמש ועד כמה לא? כי הוא מצידו אומר, ואומרים אנשיו, ואם אנחנו דנים בו בצורה משפטית, אז צריך גם לשמוע את הצד שלהם. והם אומרים, אנחנו התפשרנו, הלכנו לקראת, הסכמנו שאלה יצאו ואלה ייכנסו ואלה יצטרפו אחר כך. לא משנה כרגע איך בדיוק הנפתולים הפוליטיים. אבל העניין הוא שמבחינתם הם עשו איזשהו מהלך, איזושהי כברת דרך אידיאולוגית מהרעיון הראשוני שהם האמינו בו. אז איך נקבע מה כן עכשיו פשרה ומה עמידה על קוצו של יוד?
שתי תשובות בדבר. התשובה הראשונה, לו יצויר שיש לי בית דין שידון לפי משפט התורה, עכשיו זה תיאורטי, כי לצערנו אין לנו סמכות, אבל נתאר לעצמנו שהבגץ היה מוכן לדון לפי דין תורה בעניין הזה, אזי יבואו הנציגים המוסמכים של כל הסיעות, ויחקרו, יתוחקרו מה הוצע, מה לא הוצע, כמו כל הליך משפטי אחר אשר מתבררות העובדות בהתאם לחקירות ודרישות ובהתאם למסמכים, מיילים, עדים, תצהירים וכיוצא בזה. כך קובעים עובדות, ואז רואים בדיוק אם באמת הגיעו לגבול הפשרה או בכלל לא הגיעו לגבול הפשרה. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, במקרה הנדון, במקרה הספציפי, כל עם ישראל שמע אותו מראשית הדרך. הוא אומר, אני לא מוותר אפילו על פסיק, אפילו על נקודה. ממש, הוא בא בצורה מאוד מאוד סמכותית, לא בא לשולחן הדיונים לדיין, אלא סמכותית. אני דורש א', ב', ג', ד', ה'. בלעדי זה אני לא זז כמלוא הנימה. לא הפוליטיקה ולא החיים מאפשרים את זה. החיים דורשים האמת והשלום, אהבו. אם אין יכולים להגיע לאמת, חייבים את השלום ואת הפשרה. לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין אמת. כי הרבה פעמים כשכל אחד מתחפר בעמדתו ודורש את מיצוי הדין, אז הרבה פעמים עם ישראל פשוט מתפרק לרסיסים. לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין אמת. לכן חייב הוא להגיע לפשרה במקרה הזה.
זאת אומרת שיש כאן, יש כאן אמירה מאוד מעניינת. בעצם דין התורה מחייב את כל אחד לעמוד במילתו ולהגיע בדיוק. לפשרה. זאת אומרת, זה גם נכון. לעמוד במילתו וגם להגיע לפשרה.
במידה ולא מצליחים, מגיעים לפשרה, וחייבים להגיע לפשרה. כי זאת מחויבות כלפי הציבור. ידעת גם ידעת שהשותפים שהולכים איתך ביחד, בלעדיהם לא תהיה ממשלה, לכן תחייבת על דעת כן. אם אכן נוצרה לך סיטואציה שיש לך ממשלה גם בלעדי השותפים הללו, זכותך לעמוד על דברתך המלאה, זה משהו אחר. אבל מן הרגע שנוצרה סיטואציה ויחדת שיכול להיות שתגיע לתסריט כזה, אתה מחויב לקחת את הפשרה, כי מראש זה אחד התסריטים.
אני אשאל הרב עוד שאלה אחת, האם לא די בענישת הקלפי, שהיא בעצם יש בה כוח של איום על הפוליטיקאי, והוא אומר לעצמו, אני יודע שאני צריך לתת את הדין וחשבון לבוחר במערכת הבחירות הבאה, ולכן אני אדע להתגמש עד גבול מסוים, ואדע לעמוד על שלי עד גבול מסוים, ובעצם במבנה הדמוקרטי הקיים יש גם אמצעי הרתעה מכל מיני התחמקויות כאלה ואחרות של מנהיגים ומפלגות.
שמעון יקירי, גם אני, גם אתה, גם המאזינים העיקרים, אנחנו רואים כיצד דעת הקהל נעה ונדה בהתאם להרבה תעמולות וכל מיני הסברות והטעיות וכו' וכו' וסקרים מתוזמנים. לכן אינני יכול לסמוך על מה הבוחר יאמר. צהורי. בעבר, אביגדור ליברמן לא לקח את הבייס החילוני במובהק, והתפשר ועבד בשיתוף פעולה עם גורמים חרדים במשך הרבה שנים. פתאום כעת הוא מחזיק בבייס החילוני בצורה חזקה מאוד מאוד. הנה לך דוגמה, כיצד אדם שבהתחלה בכלל לא יהיה מחובר כל כך מחילוני בתור שכאלה, בתור דגל, בתור איזה עיקרון, והיום הוא ילך לנגוס דרך זה. הרי זה לא משקף את מה שהעם רצה. העם לא רצה את הדבר הזה, ולכן אי אפשר לסמוך על הקלפי. יש צורך באשר הוא שם. כעת אנחנו דנים ומבררים. הבטחת לבוחרים דבר כזה וכזה. בוא נלך לבית הדין, אם היה לנו בית דין, בוא נלך לבית הדין ונברר את האמת. הגענו לאמת, מה טוב, לא הגענו לאמת, פשרה. כך זה הדין, במיוחד שמדובר כאן בשלום עם ישראל, שלום מדינת ישראל, האמת והשלום מהבו, כדי שלא נגיע מתוך שנאת חינם להתפרקות מאינטרסים לאומיים מופקים.
והדבר יכול להגיע עד כדי פסילתה של מפלגה והעלאתה של המפלגה שאחריה.
נכון. במידה והוא לא מוכן לקנע ולהגיע לפשרה כפי שזה מתחייב בגין הנסיבות שנוצרו.
הרב רצון הרוסי, רבה של קריית אונו, אני מאוד מודה על הדברים, הרבה נקודות למחשבה. תודה רבה.
נכון מאוד, תודה, כל טוב, שלום שלום.
שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים ליושב ראש עמותת עטרת כהנים, עתידן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, חג שמח, מוצאי חג שמח.
זהו, מוצאי חג שמח, איסרו חג יום ירושלים.
יום ירושלים, ערב ראש חודש סיוון, חודש אייר עטוף בחגים ובמועדים.
ובתוך הגשר הזה, בתוך הגשר הזה אתם נמצאים במבצע ככה משמעותי לגיוס כספים, לחיזוק ההתיישבות היהודית בירושלים, ואני שומע שכל המהלך הזה שלכם מתנהל כשבשקט בשקט יש מדינות, טורקיה וכאלה, שמשקיעות לא מעט כסף כדי לעשות בדיוק את ההפך.
טוב, זה לא כל כך חידוש, זה אולי יותר בזום אין ככה על הטורקים ועל אחרים, אבל כבר המאבק על ירושלים הוא של אלפי שנים. זה רק נראה כאילו ששכחו כבר וויתרו לנו, והם כבר מסכימים שעם ישראל חזר לארצו, והוא נוחל את נחלתו, וצריכים כולם לעודד את עם ישראל. אז היה רגע כזה שחזת העצמה, חזת המדינה, באומות המאוחדות, גם ברית המעצות וגם ארצות הברית, וגם סין תמכו. אבל כשזה מגיע לירושלים, זה מאוד 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 קשה, ולכן אנחנו כל פעם מקבלים ככה איתות שעדיין ימות המשיח החמות והתחלת את הגאולה, אבל יש עוד הרבה הרבה מאמץ שצריכים להשקיע על כל אבן פה. ונכון, הטורקים מנסים להשפיע על הצביון. אני זוכר שפעם התעסקנו בשיקום של בית הכנסת אוהל יצחק. בית הכנסת שהערבים החריבו אותו, בפוגרומים, הירדנים החריבו את החורבה, וגם את התפארת ישראל, שברוך השם המדינה היום בונה את בית הכנסת, את תפארת ישראל. אבל כשהם תקפו את השיקום של בית הכנסת, דיברו על הצביון שמשתנה. כאילו להבין, דע את האויב, נויבי תחכמני. הם הולכים לנקודה הכי הכי פנימית. פתאום בית הכנסת, שהיה, אין שאלה, אין ויכוח בכלל, לא פינו משם ערבי. אין שום שאלה, אבל יש עניין של צביון. איך העיר תיראה? עיר עם תורה, עם חסד, עם תלמידי חכמים, עם תלמידי תורה? או לא. והם נלחמו נגד שיקום בית כנסת. תסביר לי מה הבעיה. כאילו, על מה המלחמה פה? אנחנו מבינים את עומק המאבק שלהם. הם מבינים שעם ישראל קם לתחייה, זה גם תחיית הקודש, זה תחיית האומה, וזה מאיים עליהם. אז הם נלחמים, הם נלחמים. ואנחנו צריכים ללמוד מהם, נלחם כמו שהם נלחמים על כל מטר, על כל מטר, כל חנות, שיפוט. מביאים כספים מפה ומשם ומקטר ומאיפה לא. ואנחנו נמצאים בתווך, ולמדינה זה מאוד קשה. למדינה כאורגן לא יכולה לקבל בשלב הזה, אני אומר, כאילו החלטת ממשלה, ממשלת ישראל הולכת להפקיע את העיר העתיקה. זה לא בעידן הנוכחי. אז זה חוזר בעצם לעם. ולכן זה מה שיפה בקמפיין הזה, שאתה רואה אנשים, כל אגורה אגב, כל 20 שקל, 100 שקל, אותנו זה מאוד מחזק. שמע, ביום שישי, מגיע ערבי, הולך להתפלל, ובדרך מחליט שהוא צריך להרוג כמה יהודים. פשוט לא נקפץ. זה לא נקפץ. הולך להרוג, חייב להרוג כמה יהודים. אז למזלנו, המשטרה, שבאמת עושה פה עבודה יוצאת מהכלל, חיסלה אותו. אבל יש פה מאבק, יום יומי, יום יומי, פשוט. וכל אבן וכל רכישה וכל לבנה, זה מחזק אותנו בזה שיש צמיחה ציבורית בהיקף רחב, זה מחזק אותנו להמשיך במאמץ הזה, הסיזיפי, המתיש הזה. ואנחנו למדנו בבית המדרש שהגאולה באה קימה קימה, וקימה קימה זה לא רק בזמן, זה גם בכסף, שקל שקל. וגם אם נצטרך לעשות עוד הרבה קמפיינים, אנחנו מעדיפים לעבוד תמיד מתחת לרדאר, אבל אין ברירה, כי המערכת תרת קונים לא מתוקצבת בשוטף בכלל, בכספים ממשלתיים וציבוריים. כלום. שום דבר. כלומר, כל מה שיקרה בעיר העתיקה, בגולת הבתים בהתיישבות, זה הכל קשור בתרומות של עם ישראל, במיוחד המאזינים של ערוץ 7, שיעקבו אחרי הדברים האלה, והם יחליטו, עם ישראל יחליט מה יהיה הקצב של הגאולה. זה לא לשים בית משמיים, להסתכל מה תעשה ממשלה. ממשלה לא יכולה. יכולה לתת הבטחה, והיא נותנת לכל ההתיישבות במזרח ירושלים, וזו הזדמנות ביום ירושלים להגיד, תודה רבה לממשלה, לממשלות, מימין ומשמאל, מדברים היום על תקציב של כמעט 100 מיליון שקל, על הבטחת ההתיישבות במזרח ירושלים. זה דבר אדיר שהמדינה נותנת גב לזה, אבל לא ברכישות ולא בפעילות היומיומית ובקניית הבתים ובשיפוצים. מלבד מקום אחד, אני מדבר על בית הכנסת שנגאל בכפר השילוח, הבית הכנסת ששימש את הקהילה התימנית, שהוקם בעליית אלה בתמר, תפרש מבית 1882, את בית הכנסת הזה החליט השר לענייני ירושלים ומורשת, שר אלקין, ושרת התרבות, השרה רגב, ביחד, העמידו בשלב זה כ-5 מיליון שקל לשקם את בית הכנסת. זה דבר בכלל נס שאין כמוהו. מהבית הכנסת הראשון שבו התחלנו לפני כמעט 40 שנה, לא אנחנו אגב התחלנו. את כל ההתיישבות פה ממזרח ירושלים, לא אנחנו התחלנו. שיהיה ברור לציבור, מי שהתחיל, זה מניין איגוד לוחמי ירושלים בבית הכנסת של ישיבת תורת חיים, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, זה המקום היחידי שהערבים שמרו כל תקופת הכיבוש הירדני, 2000 ספרים, ארון קודש, בימה, חוברות, שם היום הישיבה של הרב אבינר, בראשות הרב אבינר, שליטה, ישיבת עטרת ירושלים, וזה המקום בעצם שמחבר אותנו ברצף לעבר, לכל היישוב היהודי שהיה פה מאות שנים מעליית הרמב"ן.
מה היה האינטרס של הערבים לשמור את המקום?
תראה, יש קודם כל השגחה אלוקית, אבל הסיפור הוא שאחרי המלחמה, חיים הרצוג, הנשיא לשעבר, זיכרונו לברכה, פנה אליו איזה קצין מודיעין, אומר, תשמע שזה ערבי שרוצה למסור חטא בית הכנסת. הוא היה בטוח שמכינים לו שם איזה מיטן חומר נפץ, והוא שלח קציני מודיעין, התברר שזה נכון, אז שאל אותו, תגיד לו, פחדת לשמור על הישיבה? אז הוא אמר לו, יותר מאשר אני שמרתי לישיבה, הישיבה שמרה עליי. אבל כשאתה מחטט יותר בהיסטוריה, אשתו של הערבי הזה התאסלמה, והיא אמרה לו, תקשיב, אם אתה הולך והורסת את הכנסת, תכף צריכים להבין את הרקע ההיסטורי, אני עוזבת אותך. וזה הסיפור היותר, מה שנקרא, יותר עמוק, ככה שמעמיקים יותר בהיסטוריה. אבל צריכים לדעת שאחרי המאורעות של 39, של תפרש צדיק תת, עזבו אלפי יהודים את העיר העתיקה. המושג רוב היהודי זה משהו ש... זה משהו חדש, לא היה דבר כזה, היה לא רוב היהודי, היה רוב יהודי בעיר העתיקה. אחרי המאורעות של 20, אחרי 29, ביחד עם 39, ברוכו מפה אלפים, מ-20 אלף נהיו 2,000 לרוב היהודי לפני מלחמת השחרור, ואחרי המאורעות של 39 הייתה רבנית אחת, הרבנית אבי צדק, שהיא אמרה ככה, אני מבקשת מכל בעלי הנכסים שנאלצו לעזוב ולנטוש, אני מבקשת להזכיר את הנכסים לערבים. תחשוב, בגוש קטיף, נגיד, יודיע איזה מישהו למסור, אנחנו נאלצים לעזוב, להזכיר את כפר דרום לג'יאד. אנשים היו חולים רק מלשמוע את הרעיון הזה. אבל היא אמרה, אם אנחנו לא נזכיר את זה לערבים, הרי יום אחד נחזור. יום אחד נחזור. ולא יהיה לנו שום מסמך, שום הוכחה שזה שלנו. ויספר לנו סיפורים, וברישומים הישנים של טורקים, זה לא גוש חלקה, זה ספר לדף, תחפש, תוכיח. עד היום יש רכוש שלא, לא יתרו אותו, כי זה לא בגוש חלקה. חפש, תאתר, תתאים את הספר לגיאוגרפיה, קשה מאוד. ומה שמעניין, העצה שלה, מה זה עצה חכמה? אבל יש איזה מין בדיחה כזו שכתוב בין 50 לעצה, זה לא שבין 50 מתחיל לתת עצות, בין 50 מתחילים לשמוע עצות. מה שמעניין, שכולם שמעו לה, וכל היישוב היהודי, מדבר על עשרות נכסים, הזכירו לערבים, ומ-39 עד 48 הם שילמו שכר דירה ליהודים, ב-48 הממלכה השמית, הקימה איזה משרד, הממונה לרכוש האויב, היא גבתה את השכר דירה, ב-67 הצבא תפס את הארכיון והודיע, כל יהודי שיוכיח שיש לו נכסים בעיר מזרח ירושלים, יוכל לקבל, כמובן בתנאי שהדיירים יהיו דיירים מוגנים. ובעצם, כל בתי הכנסת שהוזכרו לערבים, איך שפרצה מלחמה, הערבים רואה, יש לנו עוד דירה, יאללה, ניכנס, זרקו את כל הפינות בית הכנסת. חוץ מישיבת תורת חיים, שהערבי לא הפך את אולם התפילה לדירת מגורים, שמר עם כל השלטים, כל ההנצחה, הכל, עם החוברות, עד היום יש להם הספרים, מאז. כי הוא פחד מאשתו. ואגב, יש סיפור. זה סיפור, ככה אתה נכנס להיסטוריה, אני מתפלא עד היום שלא הזכות זה לאתר מורשת, זה אתר המורשת הכי חשוב שיש בירושלים, כמו שריד בעצם, נס פח השמן, נס פח, מהמקום הזה, אגב, שם למד הרב צבי יהודה. לצל, לרב פרנק, לרב גורן, לרב אליושיב, כל גדולי ישראל עמדו במקום הזה. וזה נמצא ברחוב הגיא, ומשם התחלנו, וזה בעצם הרקע, למה הערבי הזה, תשאל, למה הוא שמר דווקא הוא? כמובן זה כל השגחה. אני יכול להגיד אשתו, תעזבי אותי, אני מפחד, הערבים התקפו אותי, אבל זה מה שקרה, למזלנו הרב, ומשם הכל התחיל. אחרי זה בא, פתח חנות ספרים בן ארזה, מתחת לישיבת בית הכנסת אוהל יצחק, ורק אחרי זה 10 שנים אנחנו הגענו, אבל הם הניחו את היסוד ואת הגרעין להתיישבות הגדולה של היום מאות משפחות מסביב להר הבית, ותלמודי תורה ובתי מדרש, ובאמת רגעים כאלה שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא, כמובן להודות לחיילי צה"ל, למדינה, על כל על כל החסד.
כמה משפחות יש היום?
שמה, בתוך, במה שנקרא מחוץ לרוב היהודי, יש מעל 80, יחד עם הילדים והמוסדות, זה בערך 1,000 איש, לפי הדיווחים של של משרד השיכון, בערך 1,000 איש. אחר כך יש לך את עיר דוד, שגם עושים שם מפעל אדיר, דוד אלה ומוטת אלעד, גם שם מתקרבים ל-100 משפחות, יש לך את מלא הזיתים, גם למעלה מ-100 משפחות, וקדמת ציון, וכפר התימנים, ואנשים עומדים בתור, רק שנצליח לגאול, וצריכים להתפלל, חוץ מהכסף, אני מבקש מאנשים כל הזמן להתפלל, ואוכלים עוגה, מזכירים את ירושלים, 18 כל יום, ומבקשים כל הזמן, ולירושלים אחד ברחמים תשוב, ברכת המזון, ובני ירושלים, לכוון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, הרי אנחנו עושים את זה, אנחנו שליחים של עם ישראל, מה? זה לא פתרון לבעיות מגורים שאנשים באים לפה, עם כל המאמץ, להקרבה של המשפחות, זה משהו שלא נמצא. משפחות למשל בכפר השילוח, אנחנו מדברים מאז עופרת יצוקה, איזה 7,000 אירועים ביטחוניים, בקטבים. פשוט לא יאומן איזה מאמצים עושה האויב כדי לסכל את זה. אנחנו מדברים 700-800 מטר מהכותל. בשנה, שנתיים האחרונים, רכבים שמובילים את המשפחות לשם, עלו באש. פחד. אני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן. מנסים, זורקים בנזין ואחרי זה בקטבים, הרכב עולה באש. פה עשרות מטרים מהכותל המערבי. העיקר שלא נחזור לחזרה לירושלים. וזה מקום מאוד אסטרטגי. ואנחנו משקיעים איזה און תואפות, משפצים שם. עכשיו יש שם דירה שפינינו, זה היה עכשיו בסרט של המשטרה, אני קמה, זה סדרה, מחוז ירושלים. פינינו שם המשפחה, בשטח של ההקדש, של התימנים. היה גם איתנו בסיור שם יורם גאון, שאבא שלו, בזמן מלחמת העולם השנייה בא לעשות סקר, לדווח לבד העדה, מה קורה שם. וכל מה שהוא כותב בדוח, בעצם עכשיו קם לתחייה. הוא אומר, אין סיכוי שיחזרו, הנה בור מים, הנה בית הכנסת, הנה הדירות. אף אחד לא ימין, הייתה מלחמה, אז אף אחד לא ראה את האור בקצה המנהרה. והנה, ברוך השם, היה שם איתנו לפני שבוע, היה בהתפלות כזו גדולה. וזה באמת גרעין של משפחות שמוסרות את נפשם יום, יום, שעה, שעה. אין מילים. כל אחד שמסתובב וכל ההתיישבות ומגיע לשם מבין, כאלה דברים אין. ממש משפחות שכיף לעבוד בשבילם. מה זה לעבוד בשבילם? חזק אותם. להוסיף עוד משפחות ועוד משפחות, וזה עולה כסף. ואין גרוש אחד לזה מהמדינה, כלום, שום דבר. לא החטיבה להתיישבות, לא הקרן קיימת, לא משרד הבינוי, המשרד הבינוי נותן הבטחה, אבל בנייה, תוספת משפחות, זה הכל חוזר לעם ישראל ולערוץ 7. אם ערוץ 7 יחליט שזה נושא, אני אומר לכם, כל הגאולה תרוץ. זה בדוק. שנה שעברה עשינו איתכם קמפיין, אחרי זה עוד כמה בתים ועוד משפחות, פשוט לא יאומן. ויחד עם זה כל הזמן להתפלל, שהקדוש ברוך הוא, שתהיה לנו סייעתא דשמיא, בסוף בונה ירושלים השם. אנחנו יכולים רק לעשות את ההשתדלות שלנו, ומשתדלים כל אחד לפי כוחו. אז כל אחד לפי כוחו ייתן, אחד המרבה ואחד הממית, מלבד שיכוון את ליבו לקדוש ברוך הוא ולבניין ירושלים.
מתי דן, יושב ראש עמותת עטרת כהנים, שומעים את הכוחות הבלתי נלאים שאתה משקיע והאנרגיה העצומה שאתה משקיע בפרויקט ההיסטורי הזה. תודה רבה לך על הכל, כל טוב.
תודה רבה לכם, ויום ירושלים שמח.
אמן, כל טוב. סמיון רוזנפלד, אחרון הניצולים במחנה ההשמדה בסוביבור, נפטר בגיל 97. אנחנו רוצים לשמוע קצת עליו ממי שהכיר אותו, חוקר ארץ ישראל והמורשת הישראלית, יעקב שנקמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב ועצוב.
כן, עצוב בהחלט. זה תופס אותך ממש בהפתעה?
סמיון רוזנפלד זיכרונו לברכה היה כבר אדם בגיל מופלג, 96 אולי אפילו 97, ולצערנו הלך לעולמו, הוא כבר לא היה במצב רפואי טוב. לפני פסח נדמה לי דיברנו פעם אחרונה, אמר לי חתי לא חג שמח, אתה מדי שמח לשמוע אותי, תמיד אדם שמח, אבל כבר אמר לי שהוא זקן מאוד, שכבר לא יכול להסתדר בכוחות עצמו. אני אספר גם על זה, אולי התחילה אני אספר על סוביבור קצת, למרות שהסיפור די מוכר לציבור.
כן.
אני נתקלתי לראשונה בצורה קונקרטית ממש בסיפור של סוביבור בספרייה לפני שנים, כשנתקלתי בספר שריד מסוביבור של דוב פרייברג, זיכרונו לברכה, הוא היה נער צעיר במחנה, זה כשהמעמד המון זמן, שנה, שזה מאוד נדיר במחנה השמדה, והוא מתאר את סוביבור, זה בעצם התיאור החשוב של סוביבור, פשוט היה גיהנום עלי אדמות, הברוטליות, הרצחנות, הנבזות שבה רצחו את היהודים, התעללו בהם, מדובר לפחות ברבע מיליון נרצחים, נדבר גם אחר כך על המספר הזה. היה גם מרגיז, מאוד מתסכל, אנחנו גדלנו פה, ומרגיז שלא הייתה ליהודים אחרי אפשרות להתגונן, פשוט תיאורים מחרידים בשם מה שהתרחש שם. מחנה הוקם על גבול אוקראינה, אוקראינה-פולין, 40 קילומטר בערך מהעיר חלם הידועה, וסמיון עצמו נפל בשבי, הוא היה בצבא הסובייטי, נדמה לי שזה היה ביחידת תותחנים, והובא עם שבויים אחרים למחנה עבודה במינסק, שרוכזו שם הרבה יהודים, גם שם היה רצח, ובסופו של דבר הוא עובר למחנה השמדה סוביבור, והנאצים עשו פה טעות, הם כנראה יותר התרגלו שקל להם להשמיד את היהודים, והם לא השמידו מיד את החיילים השבויים. תוך פחות מחודש שהם במחנה והם עובדים, כמובן מוקים, נפצעים על ידי הנאצים כל יום, אז הקצין, לייטננט, סגן, אלכסנדר פצ'רסקי, אדם מבוגר יחסית, שגויס לצבא ונפל גם הוא בשבי, יהודי, ארגן מרד, מרד בעצם הכי נועז והכי מוצלח שהיה אי פעם במחנות השמדה של הנאצים. המרד פרץ ב-14/10/43, יצא א' סוכות דרך אגב, החג הראשון של סוכות, הם כמובן לא ידעו שנמצאים בתאריך הזה. האנשים פשוט פיתו את אנשי האס-אס להיכנס לצריפים, אחד אמרו, הגיעו מגפיים יפים שיתימו לך מהמשלוח האחרון, לאחר אמרו, הגיע מעיל יפה מהמשלוח האחרון, שם עם נשק קר, גרזינים וסכינים חיסלו אותם, וחלק מהם פתחו את הראשים לשניים עם גרזינים. לפני כמה שנים היה פה גם ארקדי וייספפיר, שהוא ממש בפועל עשה את זה לפחות לשני נאצים, וכשהמרד התגלה, שהנאצים הבינו מה קורה, כשהיהודים כבר הצליחו להשיג נשק מהמחסנים שלהם, אז הייתה פריצה גדולה של האסירים אל הגדרות דרך השער, שכמובן נטבחים ונקצרים על ידי האוקראינים ששמרו במגדלים, אבל בסך הכל מתוך כ-600 אנשים שהיו בחלק של מחנה עבודה, היה בכלל של 3-4 מחנות, הצליחו להימלט על היערות. אני זוכר שהוא סיפר לנו שיהודי בשם שובייב מדגיסטן נצעק זרודינו, זו סטלינה, למען המולדת, למען סטלין, ואז התחילה הריצה על הגדרות, וכמובן יש הסרט הידוע בריחה מסוביבור שמשחזר את מה שקרה שם. האנשים ברחו ליערות, התפלגו שם לקבוצות, רבים מהם נתפסו על ידי גם הנאצים שרדפו אחריהם, וחלק על ידי הפולנים, פרטיזנים פולנים או סתם עיקרים פולנים שרצחו בהם, אבל עד סוף המלחמה כ-50 איש שרדו מהמחנה, 50-60 איש שרדו מהמחנה הזה, והוא היה האחרון שביניהם. בשלב מסוים הוא חזר לצבא האדום, ברגע שצבא האדום מתקדם, ואז ימי סטלין שימו אותו שהוא בוגד בגלל שהוא נפל בשבי, ואז שלחו אותו ליחידת עונשין. יחידת עונשין עשה כל מיני פעולות מיוחדות, פעולות התאבדות, גם מזה הוא נשאר בחיים, דוב פרייברג מספר שפגשו אותו ככה לקראת סוף המלחמה פצוע עם מקל, עולה איכשהו אחרי שנפצע באחת מהפעולות האלה, ובכל זאת נשאר בחיים. הכרתי אותו במשך שנים, ב-14/10/2003, היה 60 שנה, תאריך 60 שנה למרד בסוביבור, ואחרוני הניצולים נפגשו בבית של דוב פרייברג ושרה פרייברג, זיכרונן וברכה, ברמלה. היו שם שמחה ביאלוביץ', יהודה לרנר, ועוד אולי אנשים שאני לא זוכר כרגע. באמצע טלפן גם מקייב ארקדי וייספפיר, שאחר כך ביקר בארץ כמה שנים ויצא לנו לראיין אותו. בשנים האחרונות שלו הוא גר באוסטל בדרך השלום, ושם הוא יזם בשנת 2012 הקמה של אנדרטה לזכר אלכסנדר פצ'רסקי, יש שם טקס שלם, שיתפו את אנשים חשובים, כולל שרת הקליטה, והגיע לארץ גם הנכדה של אלכסנדר פצ'רסקי, וסרקתי מן החומר חשוב, כל מיני מפגשים שנעשו ברוסיה של הניצולים ועוד ממצאים. אחר כך בשנים האחרונות היה בבית אבות בגדרה, ולבסוף ביד בנימין, שהוא היה שם עד יומו האחרון, הוא נפטר, הבנתי, בבית חולים קפלן. הכרתי אותו בתור אדם, למרות כל הסבל שהוא עבר, אדם אופטימי מאוד, חייכן מאוד, יש לו ילדים, נכדים, וכל 14 לעשירי, התאריך הלועזי, הייתי מרים אליו טלפון להגיד לו חג שמח, תמיד היה שמח לשמוע אותי. השיחה האחרונה שלנו הייתה, אני חושב, לפני פסח, התקשרתי להגיד לו חג שמח, הוא אמר לי שכבר המצב שלו קשה, וקשה לו להסתדר בקורות עצמו, זה כנראה מטופל כבר בצורה סיעודית. לפני שנתיים פגשנו אותו בגדרה, בבית האבות שהיה בו, נסעתי אליו עם הבן שלי דוד, שהוא גם דובר רוסית, קיימנו איתו רעיון קצר כי כבר היה קשה לו לשבת הרבה זמן. השיחה האחרונה בווידאו, הוא סיפר לנו על איך שהוא נלחם ונפל בשבי, הגיע לסוביבור, ישבו שם כמה שעות באיזה מקום וכמה מאות מטרים מאיזה גדר, ואז אמרו להם ששם כרגע שורפים את החברים שלכם. כבר היה זקן ועייף, אבל בכל זאת יצא ממנו מידע. אגב, אדם ארכיאולוג בשם יורם חיימי, שיש הרבה, יש הרצאות שלו גם ביוטיוב, הוא ארכיאולוג מטעם רשות העתיקות, והוא מנהל בשנים האחרונות חפירות חשובות, בעצם חסרות תקדים אני חושב, במחנה השמדה סוביבור. אחרי המרד הנאצים כמובן מיהרו לחסל אותו, לטשטש את עקבות הפשע, אבל אי אפשר לטשטש לחלוטין.
הוא אגב, נדמה לי שבאחד הגילויים שלו דווקא, הוא מצא שיש מקומות שהנאצים לא שרפו אותם, זאת אומרת שמי ששרף אותם יכול להיות שזה פולנים בשלב יותר מאוחר.
כן, אני חושב שזה צודק, אבל הנאצים השמידו את רוב המחנה, נטעו שם גם יער, ואפילו שם, יש שם כפר קטן של כמה בתים של פולנים שגרים שם, מזעזע שיכולים לגור בשטר של מחנה השמדה. אבל ראיתי הרצאה של יורם חיימי גם ביד ושם, ויש גם חומר כמובן ביוטיוב שהוא מרצה, דרך הקשר האישי שלו, המשפחה שלו, משפחת בן זקן, שני אחים של אמו, אני חושב, או בני דודים שלה, נספו במחנה, יהודים ממרוקו, שלרוע מזלם היו בצרפת בזמן המלחמה, ונשלחו גם הם להשמדה, וזה הקשר האישי שלו. הוא מנהל חפירה מעניינת מאוד, הממצאים כמובן קשים, מדובר בעשרות אלפי ממצאים, הפולנים משתפים פעולה, יש ארכיאולוגים פולנים וגם כפרים פולנים, יש להם מוטיבציה מיוחדת להשתתף בחפירות האלה. ומצאו ממש עשרות אלפי חפצים אישיים, מדליונים, אפילו עם שמות של יהודים, מגני דוד, נושא בפני עצמו. לפי בורות האפר שהם מצאו, הם גם מצאו דרך אגב את הבסיסים של תאי הגזים, ואת הדרך שבה הריצו את היהודים אל תאי הגזים, גם את הכל הם בעצם מוצאים, גם נעזרים בטכנולוגיה מאוד מתקדמת. לפי ממדי בורות האפר שהם מצאו, הוא מעריך, הוא אמר, תיאור מזעזע, שאפר של אדם נכנס בערך בכוס. לפי הכמות של הכוסות שהוא מעריך שיש שם, מדובר ביותר מ-250 אלף, שזה הנתון הרשמי של הכמות של האנשים שהושמדה שם, כמובן רובם ככולם יהודים. זה היה סמיון רוזנפלד, גיבור, בלי מרכאות, שהשתתף במרד בסוביבור. היה לי הכבוד להכיר אותו, הוא האחרון שהיה בחיים עם האנשים שהיו בסוביבור. דיברתי, הספקתי לדבר עם הבן שלו, הלוויה תהיה כנראה מחר, ואני מציע שמי שיכול, צריך לעקוב אחרי הפרסומים, כרגע עוד אין בדיוק מועד ומקום, פשוט לבוא לכבד את האיש הזה. מדובר בגיבור במלוא מובן המילה, והשריד האחרון מסוביבור.
כן. זה עוד דוגמה לכך שבאמת הדור הזה הולך ועוזב אותנו, ואנחנו צריכים, ככל שהוא עוזב אותנו, אנחנו צריכים להגביר את הזיכרון ולמסור אותו, את הזיכרון לקראת הדורות הבאים. יעקב שנקמן, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל
טוב. תודה רבה לכם, שיהיו לנו רק בשורות טובות.
אמן, כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. ליושב ראש עמותת עטרת כהנים עתידן, לרב רצון הרוסים. למנכ״ל ערוץ 7, עוזי ברוך. ליעקב שנקמן. לכם על ההזנה, עשו בחל ימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.